אחד לכם דף עזרא, לא קצת, יש כמה נושאים שכדאי לראות איך אתם מתאימים. כמובן גמרא אחת די עונתי, קרוב לפסח. גמרא מפורסמת של רימות המשיח, יציאת מצרים, כן. אז רציתי להדגיש חמש נקודות שעולות בפרקים האלו, החל מט"ז בתצעין יש איזה פתיח חדש בכך שבנו של עולם פונה לירמיה, וכאן המטרה, כאן המגמה היא לא אמירת דברים, נביאים מדברים, נב שפתיים, המגמה של נביא זה לעמוד ולהוכיח, לעמוד ולספר, לעמוד ולהזהיר, אלא פה המגמה היא שהוא יתנהג, הנבואה היא התנהגותית ולא מילולית. ויש כמובן תקדימים לכך, פרק א', מקל שקד, יש בהמשך פרק ל"ב, שירמיה כונס שדה בירושלים שכמעט קורסת. אז גם כאן ירמיה מתנהג, והתנהגות של ירמיה היא די מתאימה, והיא אמורה להתאים. עוד מעט אנחנו עוסקים בפסח, וחזל תקנו קרפס כדי שישאלו התינוקות. חזל תקנו הסבר כדי שישאלו. כל מיני דברים טקטיים שחזל הכניסו לתוך הסדר, כדי שהתינוקות יתעוררו ויתהו וישאלו, ותהיה כאן איזו עבירה של עד תח לו ושאלות, ויאמור אליך, ישאל לך בנך. אז כאן מרגישים שיש אותה תוכנית ואותה אסטרטגיה לבנו שלה. מה קורה? תחילת פרק תזיין. וידבר השם אליי למור. לא תיקח לך אישה, ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה. אז קודם כל קצת מרגישים שכבר בפרק תזיין, ירמיה מתבגר קצת. כנראה שירמיה היה בגיל מאוד צעיר בתחילת ספר ירמיה, וכאן הוא מתבגר, ככל שהוא מנסה, וניסיונות להוכיח להם, לתקן אותם, נכשלו, אז ירמיה מתבגר, ועכשיו הוא הגיע לגיל חתונה, לגיל נישואין. והקדוש ברוך הוא עוצר אותו, חוסם בפניו. לא תיקח אישה. אין שום הפתעה ואין שום חידוש שבנו שלום יגיד לבן 13 לא לקחת אישה. כמובן, לפעמים מתחתנים בן 13. אבל כנראה שהוא בגיל שמתאים לחתנות. הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. ככה אמר השם על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה, ועל מותם ממותי תחלואים ימותו, לא יספתו, לא יקברו, לדום על פני האדמה. חבל. חבל לך להתחתן, חבל לך לגדל משפחה, כי יהיה כאן מוות. יהיה כאן מוות המונית, או שלא יהיה מספיק זמן להספיד אותם, לקבוע אותם, כי הוא ככה בחללים, או שלא יהיו אנשים להספיד אותם, לקבוע אותם, כי כולם ימותו. בכל מקרה, לא כדאי לך. לא כדאי לך לגדל משפחה. ככל אמר השם, ממשיך, אל תבוא בית מזח, בית האבל, אל תלך לספוד, אל תנוד להם, כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, ומתו קטנים וגדולים בארץ הזאת, לא יקבר, לא יספתו. וכל אמר השם, אלוקי צבקו, פסטת, תני משפיט מן המקום הזה לניכם, ובניכם, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. זאת אומרת, רשימת הציוויים, רשימת האיסורים שהקדוש ברוך הוא מטיל על ירמיה, לא להתחתן, לא ללכת לבית האבל, ולא ללכת לבית החתן. הוא לא אומר את זה במפורש, אלא חבל לך, כי הקדוש ברוך הוא עוד מעט ישפיט במקום הזה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. מה? כי כולם אבידים, ואין סיבה, כי כולם מתים, וכולם קבורים, וכולם הולכים לבית הלוויה, אז אין סיבה מיוחדת ללכת לנחם אבידים, כי כולם מתים. וכמובן, יש כאן שאלה הלכתית, אם הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנביא לבטל על ההלכה, כי יש מצווה להתחתן, ויש מצווה לנחם אבידים, ויש מצווה לשמח חתן וכלה, ירמיה עצמה מדבר על כל ששון וכל שמחה. אלא כאן הכוונה היא הפגנתית, שקדוש ברוך הוא רוצה להפגין, ולדעתי לא רק הפגנתית, אלא אינטראקטיבית. בעצם הקדוש ברוך הוא מצפה שתהיה תהיה. כי עד עכשיו, 15 פרקים, אנשים סרבנים, אנשים לא שומעים, אנשים מקשנים. אז מחפשים פה איזה מדיה, איזה דרך לדבר לאנשים. מחפשים דרך להוכיח אותם שיקבלו. כי כבר לא קיבלו 15 נבואות ו-15 תוכחות, פחות או יותר. אז כאן הניסיון הוא לחפש איזה דרך, איזה צורת העברה שתצליח כשהנבואות הקדמות נכשלו. אז הציפייה היא שמשהו אינטראקטיבי אולי יורה אותם. כי הכוונה היא שירמי יעשה משהו מפתיע, משהו טיפשי אפילו, משהו אנטי-הלכתי. אנשים יתחילו לשאול אותו, למה אתה מתנהג ככה? הרי כולם מתחתנים ואתה לא. כולם הולכים לנחם אבלים, אתה לא. כולם הולכים לבית השמחה, אתה לא. וכבר בפסוק י' והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה, ואמרו אליך עמד דיבר השם עלינו כל רעזות. זאת אומרת, יש כאן יכולת של הנביא בביום הזה, הוא מביים את ההתנהגות הזאת, למשוך תשומת לב, למשוך תהיה, לעורר תהיה, ואז ישאלו אותו, יתערבו, יתעיינו בזה, ואז הוא יגיד להם, כי הקדוש ברוך הוא משבית אתכם, משבית כל זאת, וכל זאת, הקדוש ברוך הוא הורג את כולם, וקדום על פני האדמה. המילים פה די מוכרות, הדימויים פה, התדמיות פה, לא משהו חדש. דומן על פני אדמה, מיטה המונית, אין אף אחד שקובר אותם, הכלבים יאכלו את, אין כאן כלבים, אבל הדימויים והתמונות די מוכרות, אבל הם אותם תמונות שאם הוא כבר ניסה לשכנע אותם והוא לא הצליח, אז כאן כבר יש פנייה, ציפייה שאנשים יתערבו ויהיו יותר פנויים ויותר מורבים בתהליך הזה, כי הם יראו את ההתנהגות הזאת וישאלו אותם. בהתנהגויות אחרות של ירמי אין את הקטע הזה. הקדוש ברוך הוא בעצם מראה לירמי המקל שקד בפרק א', והכוונה היא, אתה תראה את המקל, תפנים עד כמה הגאולה ממהרת הוא בא, ואז תוכל לשדר את המסר בצורה יותר לוהטת, בצורה יותר אמיתית. אז בדרך כלל, ההתנהגות היא כדי לעורר את הנביא, שהנביא בעצם יפנים את המסר וישדר את המסר בצורה נכונה. כאן הוא בעצם הוא שחקן. הקדוש ברוך הוא מביים, וירמיה הוא השחקן הראשי, כדי שהקהל יהיה, הציבור יהיה הקהל שיושב שם, רואה את הסרט ושואל שאלות. אז יש כאן... מה?
מה זה האזור, מה זה המוטות?
מוטות?
המוטות על הכתר, האזור בד, זה לא לקהל?
אולי, אולי יש קצת לעורר תשומת לב, המוטות האלו, לעורר את הקהל, אבל כאן יש הכוונה מיוחדת שהם יראו אותך וישאלו שאלות. אז זו נקודה אחת שעולה בכל פרק תזיין, את החיפוש. לדעתי זה מתאים לפרק תזיין, לא מתאים לפרק א'. פרק א' זה הנבואה הקלאסית. נביא כאן עומד על במה, עומד על איזה קרטון, מדבר. אולי מגרים אותו קצת עם כל מיני סימונים מולטימדיה. אבל זה לגרות את הנביא, לצוס אותו, לחמם אותו. כאן הוא כבר נכשל בנבואה הפרונטלית, התקשורת הזאת, אז מחפשים איזה דרך אחרת להעביר את המסר, והדרך הזאת לעשות אקט אבסורד, שאנשים מסתכלים, אבסורד אנטי-חווייתי, אנטי-קיומי, וגם כן אנטי-יחתי, זה לא, לא תקיימו מצוות ציצית, לא תקיימו מצוות תפילין. הנושא הזה של גידול משפחה וילדים ונשים ובית האב או בית השמחה זה משהו נורמלי, משהו טבעי, משהו שגרתי. גם אם אין הלכה שחייבים לנחם אבלים, באים לנחם אבלים. אז ירמיה עוצר את הכל, ירמיה מבטל את הכל, כדי שאנשים ישאלו ואולי יפנימו, אולי כמובן לא מפנימים שיש כאן בעיה. והקדוש ברוך הוא מאיים אותם, מאיים עליהם להביא עונש. זו נקודה ראשונה. כמובן נקודה אחרת ידועה וקצת מפתיעה בפרק תזיין זה בשורת הגאולה שבעצם תחובה בין נבואות הגלות, נבואות העונש. כן, כתוב אמר השם אלוקי צבאות, פסוק ט', אני משבית מן המקום הזה לנחם, כל ששון וכל שמחה, וישאלו אותך מה עווננו, פסוק י', מה חטאתנו אשר חטאנו השם אלוקינו, אמרת להם על אשר עזבו על בתיכם מותינו מהשם, וילכו אחרי אלוהים אחרים ועבדו וישתחוו להם ואותי עזבו, ואתם הראיתם, פסוק י' ג', והטלתי אתכם אל הארץ הזאת, אל הארץ שלא ידעתם. נורמלי, קלאסי. אם נדלג לפסוק ט' ז', הנני שולח לדייגים. יש איזה תדמית, יש איזה תמונה של דייגים שמדייגים את עם ישראל מהים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא קורא לציידים, לצוד אותם מההרים. אז בעצם הקדוש ברוך הוא משלח את האויב, אבל האויב מופיע בתור דייג, בתור צייד. אז בעצם הכל מובן, והכל ככה יש זרם, יש קשר. פתאום באמצע הפסוק י' ד', לכן, הנה ימים באים נאום השם, לא יאמר עוד חי השם אשר העלת בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלת בני ישראל מארץ צפון, מכל הארצות אשר ידיכם שמה, והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. ממש באמצע. לפני יש נבואת גלות, נבואת עונש, נבואת ייסורים, תוכחה. אחר כך יש את התמונה הזאת של דייגים וציידים שמחפשים אותם אפילו בנקיקי סלעים. מחפשים אפילו את היחיד, את הבודד, לא רק עונש המוני, אלא גם ליהיו שרידים, גם את היחיד הבודד שבורח למערה, גם הצייד ימצא אותו. דייג בעצם הוא הולך לדוג הרבה דגים. הצייד הולך אחד אחד. דוב, ארי, נמר, בעצם צר אותם. אז יש כאן החרפה. יש כאן באמת מצב שאף אחד לא ישרוד. באמצע פתאום איזה נבואת גאולה. נבואה מפורסמת, כן? אותו שיח מפורסם. ציינתי לכם פה בגמרא בברכות. למדנו את זה בקיץ שעבר. אמר להם בן זמר לחכמים. דכי מסכים יציאת מצרים למות המשיח, כן? חכמים הבינו כל ימי חייך להביא למות המשיח. בן זמר כל ימי חייך אפילו בלילות. חכמים כל ימי חייך להביא למות המשיח. אז בן זומה מקשה על חכמים מהפסוק שלנו. ולא כבר נאמר, ימיח, הנה ימים באים נאום השם, לא ימרו אור חי השם אשר הלט בני ישראל מארץ מצרים. כן, זה קצת שונה, זה מפרק ג' זה אותו סיפור. חי השם אשר הביא אותם מארץ צפון. אז הנה יש פסוק שבימות המשיח לא נדבר על יציאת מצרים, זה נגד הבנת חכמים, כל ימי חייך להביא למות המשיח. אז חכמים השיבו לו, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים במקומה, אלא שתשיבו את מלכיות עיקר ויציאת מצרים תפל. אז זאת אומרת, כולם יתמקדו בגאולה השלמה הסופית, וגם ידברו קצת על מצרים, אבל לא במקום, אלא כתוספת המגמדת את יציאת מצרים, ובכל זאת יציאת מצרים שורדת ונשארת. בסדר, פסוקים ידועים. פסוקים אצלנו, פסוקים בזיין, פסוקים פרק ג', אבל המיקום פה והרציפות והקשר בין הלפני ואחרי מאוד 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 מוזר. מה הכוונה של הנביא שהוא מכניס שם את הלכן הנה ימים באים? אז התשובה הקלאסית של מפורשי התנך שבעצם כל נביא רוצה לרקח קצת את התוקף, את העוצמה. במקום להגיד כל הזמן ייסורים ותוכחות ואנשים ואיומים ו... ותמונות שחורות, אז קצת להכניס קצת אוויר, קצת להכניס נחמה. ירמיה הרי כל הזמן הנבואה שלו הוא מאוד קודרת, מאוד מאוד לא נעימה. ישעיה יותר מדבר על נחמה, אז גם ירמיה מכניס קצת נחמה באמצע. אבל מרגישים שיש בו משהו אחר. לדעתי יש לציין שתי מטרות, שתי מגמות. קודם כל, זה חלק מבשורת הגלות. כי בעצם הוא אומר לאנשים, הנה ימים באים והקדוש ברוך הוא יאסוף אתכם מארץ צפון. זאת אומרת שהוא ישלח אותך לארץ צפון. אנחנו קוראים את הפסוק מאחורה, כי יודעים שהיינו בארץ צפון, יודעים שהיינו פסורים, אז ברוך השם הקדוש ברוך הוא יאסוף אותנו. אם אני אומר לך, הנה אני אוציא אותך מהכלא, אז בעצם אני גם מבשר שתלך לכלא, זו לא בשורה כל כך נעימה. אני אומר לך, תהיה בכלא, אני אהיה עבורך, אבל תהיה בכלא. אז שוב פעם, דרך אחרת להעביר את המסר שהנה עונש יבוא, תתפזרו, תלך לגלות בארץ רחוק, בארץ צפון. אז חלק מכך לדעתי זה שוב פעם חיפוש אחרי דרך אלטרנטיבית להעביר להם את המסר שאתם הולכים לגלות כשהדרך הפרונטלית עוד לא הצליחה, טרם הצליחה. יש עוד משהו, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, באנגלית קוראים לזה trash talking. עושים trash talking, בעצם מה אומר ירמיה? הנה ימים באים בעתיד והקדוש ברוך הוא יגאל אותם. זאת אומרת, לא אתם. ימים באים וישמחו ויקבלו מתנות ויקבלו את כל טוב. וירמיה בעצם לא מתייחס לדור שחווה את הגאולה הזאת. ירמיה לא אומר, הנה ימים באים והקדוש ברוך הוא יגאל אותך מארץ רחוק. מה ירמיה אומר? הנה ימים באים ואנשים ישבעו חי השם אשר עלה אתכם מגאולת בבל ומגאולת ארץ צפון במקום להישבע בהשם הוציא אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, מדבר על העתיד הרחוק הרחוק הרחוק. זה לוקח קצת זמן. הוא לא מדבר על השנה שבה הגאולה תתקיים. הוא מדבר על התקופה אחרי הגאולה. הגאולה תתקיים בשנה X ובעוד 200 שנה בתקופה אחרי הגאולה אנשים יתייחסו לקדוש ברוך הוא כריבונו של עולם שגאל אותם מארץ רחוק. אז זאת אומרת, הנה אתם זה... מסע ארוך. כאילו, אתם הולכים לגלות, תבוא איזה גאולה באיזשהו שלב, אחר כך ידברו על השם המוציא אותך מארץ צפון ומארץ מרחקים, אבל אתם חייבים לעבור את החוויה הזאת, אם לא תשובו, אם לא תתקנו את אחיכם. אז לדעתי זה לא שהוא מכניס ומערבב קצת גאולה לרקח, קצת שמחה למתן את זה החרוסת של המרור. כן, המרור זה הנבואה קשה, והנה הם מכניסים קצת חרוסת משום כפה. ומתן קצת את הקפה של המורות. לא, זה חלק מהבשורה, חלק מהיום, חלק מהמסר. לדעתי יש דרכים יצירתיות להביא מסר שטרם התקבל, שם התקבל, טרם הופנם. ואז הוא מנסה להעביר את זה ולשדר את זה. זה פחות או יותר פסוק תזיין, הנקודות, לא, לא יחסתי לכל הפרק, אבל הנקודות החשובות. יש פסוק מאוד מעניין, שאני רק אזכיר, בסוף פרק תזיין, פסוק גם ידוע, פסוק גם קצת מגרע, פסוק יתחת. פרובוקטיבי, ושילמתי ראשונה משני אבונם וחטאתם. אז יש דרך אחת לבין את הפסוק, שילמתי ראשונה, הכוונה היא לא ראשונה, לא שיש פסוק יחד. ושילמתי ראשונה משני אבונם וחטאתם. יש שני חטאים, יש שתי תביעות, יש שני אנשים, אז הקדוש ברוך הוא מסל לנו על סדרי הגבייה. קודם אני אגבה את האבון הראשון, אחר כך היותר חשוב, היותר לוחץ, היותר בעיותי, אחר כך אני אגיע לתשלום לעונש עבור החטא השני. זאת הקריאה הפשוטה. יש אולי להגיד שהפסוק היא לאו דווקא, ושלמתי ראשונה, זאת אומרת מהר, ובצורה מלאה, ראשונה, כאדם שמת מאורע ורוצה ותובע ורודף ומדקדק, שלמתי ראשונה, במקום להיות עצלן, שנייה ועייף ומחכה, שלמתי ראשונה משני אבונם. אבל הפשטות, שקדוש ברוך הוא אומר, ועוד לא נמשיך את הפסוק, שלמתי ראשונה משני אבונם בחטאתם, זאת אומרת, יש הרבה חטאים, יש הרבה פשע, לפחות שני חטאים, ומתוכם הכי בוער והכי בעיותי הוא החטא שעבורו הקדוש ברוך הוא גובר ראשון, איזה חטא מדובר, על חללם את ארצי בנבלת שיקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי. זאת אומרת, יש מרד ויש הסרה, מרבונו שלום, מסרתם את לבבכם, כל מה שמתואר בפרק תזיין. קדוש ברוך אומר, כל זה אני יכול לסבול, על זווה מתורתי, על לא כיבדו אותי, אבל דבר אחד אני לא יכול לסבול, בלתי סביל, זה שתימאתם את הארץ, על אשר חללם את ארצי בנבלת שיקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי, זה באמת לוחץ עליי, זה באמת דוחף אותי לגביעה מהירה וראשונית במקום שער החוטים ושער החטאים. זאת יש כאן אולי איזה דירוג לאיזה דבר הקדוש ברוך הוא גובר ראשון, ואז כתוצאה מכך איזה הוא יותר קריטי ויותר חיוני. זה שלא למדתם תורה ולא קיימתם מצוות ולא שמעתם בקולי וזה בסדר, אבל זה שתימאתם את נחלתי ותרצי בגלליכם, זה כבר אני חייב לטפל בו ולגבות אותו את החוב הזה לפני החובות האחרות. וזה דעתי שלוש הנקודות הכי מעניינות בפרק תזיין. השאר זה משהו סטנדרטי, איומים ועונשים, הקדוש ברוך הוא יבוא בדייגים. יש כבר תמונות מאוד מאוד גרפיות של דייגים ושל ציידים, אבל פחות או יותר המסר מובן. בפרק י' זיין יש כבר מעבר. והמעבר, המוטיבים הדומיננטיים של פרק תזיין הם שניים. קודם כל, כל המשל פה הוא משל של יבשות מול לחות, בריאות מול צחיחות. כאילו הרים יבשים שאין בהם דברים חיים, שהכל מת בגלל היובש, זה משהו טרי, משהו דינמי, עם חיים, תוסס, מים. יש תמיד את הניגוד, אם נסתכל כה אמר השם, החל מפסוקי, ארור גבר שיפתח באדם ושם מסר זרעו מן השם יסור ליבו, והיה כערער בערבה. מי שבאמת אינו בוטח בשם, הוא כאילו איזה צומח שנמצא במדבר, לא יראה כי יבוא טוב, ושכן חרירים, חרירים לשון חרור, שרוף, חרירים במדבר, ארץ מלאכה, ארץ מאוד מלוח, לא תשאף. בניגוד לכך, ברוך הגבר שיפתח בשם, והיה השם מבטחו, והיה, וכאן יש את ההדים של תהילים, כעת שתו על המים, ועל יובל ישלח שרשיו, לא יראה כי יבוא חום, זאת אומרת לא ידאג מהחום, כי יש לו מספיק לחות, והיה עליהו רענן, ושני הפצרת לא ידאג, ולא ימיש מעשה פרי. זה נמשך, אני חושב שנראה, כשירמיה מתפלל לבנו של עולם, זה מנצל את הדימויים, את התדמיות האלו. יש פסוק בפסוק י' ג' מקווה ישראל השם כל עזבך יבושו, אבל הכוונה היא לא מקוות מים. התנ"ך, מקווה זה לא מקוות מים, מקווה זה יותר עניין של תקווה. מקווה ישראל השם, כבוא קיוויתי על השם, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, ומי שאינו מקווה, מי שאינו מאחר, מי שאינו מחכה, הוא נחשב עוזבך יבושו. הוא באמת עוזב את השם, מאין לו את הביטחון. אז אל תכניסו את המקווה לתוך המשל הזה של מים של יבישות. וכמובן, יש אולי לראות כאן ניצול הטופוגרפיה. בעצם ירמיהו עומד או בירושלים או בענתות, לא ברור איפה הנבואה הזאת נמסרה, ומסתכל, אולי מסתכל מזרחה על הרי יהודה, והוא מנצל את המושג הזה של הרים כבמה שעליה העמידו את גילוליהם ואת אשרותם ואת מצבותם, כי זה די דומיננטי בתחילת הפרק. חטאת יהודה כתובה בעת ברזל, בציפורן שמיר, לקרנות מזבחותיכם. תסתכלו בפסוק ג', זה בעצם השיא, פסוק ג'. הררי בשדה, כאילו ההר שלכם, זה אנשים החוטאים שלנו, הררי בשדה, חילך כל אוצרותיך לבז אתן, במותיך בחטאת בכל גבולך. אני בעצם מפלס את ההרים, אתם המדתם גידולים, אתם המדתם עבודה זרה, אני בעצם מפלס, אני מפרק, ושמעת לך מנחלתיך. ואז נמשך הסיפור הזה של מדבר. זה לא הרים בחרמון, זה הרים מדבריים. אז אני יש הרים, והוא רואה את הגידולים בהרים, מסתכל על כל הרים של מדבר יהודה, ואז הוא בעצם רואה את היבשות הזאת, את הארץ המלאכה, והוא רואה את זה כסימן, כמשל, אנשים חיים ובריאים שעובדים את השם, מול אנשים הארורים שאינם בוטחים בשם, והם יבשים וצחיחים ומתים, ואין להם את המים הזה, כי אם חם מקורך מים חיים. אז זה מוטיב דומיננטי בפרק הזה, בכל הנבואה הזאת של יבשות מול לחות. אבל יש פה משהו אחר. וזה דעתי מאוד דרמטי. שאר הנבואות, הקדוש ברוך הוא מתאר את החטאים מהזווית של הכל יודע, מהזווית של אדם שעומד בשמיים ורואה מה שמתרחש. כמו זה באנגלית, המנישן נרייטור. האדם שמתאר את המצב ויש לו את כל הידע. הוא מסתכל 10,000 קילומטרים מהשמיים, מסתכל כמו ציפור על כל מה שמתרחש. בעצם תיאור קליני, עשיתם כך וכך, עשיתם כך וכך. כאן בעצם, בפרק י"ז, התיאור הוא מהזווית של החוטא. איך אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא נכנס לליבו של האנשים שחוטאים, ואתם בטח חושבים ככה, אתם בטח מסתכלים על המציאות ככה, ואז אני מניש אתכם על איך שאתם רואים את המציאות ואיך שאתם בעצם מתנהגים. ולדעתי, שוב פעם, ניסיון למצוא זווית אחרת. מבחינה ספרותית, כל שאתה מוצא זווית אחרת, השדר הוא שונה, השידור הוא שונה, התדר שונה. בעצם, במקום להגיד, אתם עושים ככה, וחוטאים ככה, ומפשלים ככה, ונכשלים, הנה, אתם חושבים ככה, זה לא נכון שאתם חושבים ככה. כי לפעמים זה בעצם, איך אומרים, מתפעם בתוך האדם, כשאתה מתאר איך הוא חושב, במקום להגיד מה הוא עושה. אז חטאת יהודה, פסוק א', כתובה בעת ברזל, בציפורן שמיר, כתוב טוב טוב, אבל איפה הוא כתוב? על לוח ליבם, ולקרנות מזבחותיכם. זה כתוב על, ליבות, על הלב של החוטא. וכאן יש פסוק מאוד חזק, כי זכור בניהם מזבחותם. כמו שאתם זוכרים את הבנים, אתם אוהבים את הבנים, ומדברים על הבנים, הילדים, וחושבים עליהם, וסופרים אותם, אז גם המזבחות, גם השאלות, גם זה רק דבר שהאדם יודע, זה לא תיאור אובייקטיבי על אירועים, זה תיאור איך אתם מתייחסים לאירועים. זה כתוב על לוח ליבם, וכל הפרוססינג, כל העיבוד שלך, העיבוד המציאות, הוא דרך השירות ודרך עבודה זרה ודרך כזכור ביניהם מזבחותם. אז הקדוש ברוך הוא נכנס לליבו של החוטא, מתאר מה קורה בתוך נשמתו, וכהמשך לכך פסוק ה' כל מה השם הרגל שיתח באדם ושם את זרעו ובין השם יסור ליבו. כאן יש התייחסות להסרת הלב והיקר אר. ממשיך, ברוך הגבר שיתח בשם והיה השם מבטחו, פסוק ת' עקוב הלב מכל, ואנוש הוא מי ידענו, אני השם חוקר לב, בוחן כליות, לתת לאיש כדרכיו, כפי מעל הפסוקים ידועים, תפילת יום כיפורים, תפילת ימים נוראים. אז שוב פעם, הזווית משתנה, ואולי גם כן, אחוזי הצלחה ישתנו. יודע שאתה כאן בוחר על השולחן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנשים לא שומעים. אז כדי להעביר מסר, אתה צריך לחפש דרך להעביר מסר בסגנון אחר. אז סוג אחד של אלטרנטיבה זה אינטראקטיבי, כן? אני עושה משהו ואתם שואלים, ואתם שואלים, בטח אתם יותר פנויים ונכונים להפנים ולקבל את התשובה. דרך אחרת, אני לא מתאר מה אתה עושה, אני מנסה, משתדל להיכנס לתוך עמקי מחשבותיך וביבך, ואז אני חושב, כך אתה מתייחס למציאות, כך אתה מאבד את המציאות, אני יודע, כי אני רבנו של עולם, אני השם חוקר לב, לב עקוב, אני יודע מה קורה בלבכם, אז אני מבקש שתקנו. אז רואים את המוטיבים האלו דווקא בתפילה של ירמיה. תמיד ירמיה כמובן מתפלל, כי ירמיה מרגיש מאוים, אז תמיד מתפלל לרבנו שלום שיציל אותו. או דווקא בקטע הזה הוא מתפלל ככה. רפאיני השם בערפי, פסוק י' ד', הושיעני ויבשע, כי תהילתי אתה. הנה הם אומרים אליי, יהיה דבר השם יבוא נא, ואני לא עצתי מרואה אחריך, ויום אנוש לא התאבתי. אתה ידעת מוצא שפתי נוכח פניך היה, אל תהיה לי למחיתה, מחסי אתה ביום רע, יבושו רודפי ואל אבושה אני, יחתו המה ואל אחתה אני. זאת אומרת, קודם כל, וזה מאוד מעניין, שהנביא כל כך מפנים את הנבואה, שתפילתו גם כן מושפעת. תפילת ירמיה, יש לה את הטעם של נבואת ירמיה. התפילה פה, כאילו יש את התבלינים של נבואתו. מה בעצם הוביל את נבואת ירמיה? דמויות של יובש ושל לחות. אז ירמיה אומר לרבנו שלום, רפאיני השם בערפי, אני רוצה להיות בצד הנכון, אני רוצה להיות עם מלאכים, עם האנשים הטחיים, הבריאים, רפאיני. הוא לא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו, מתפלל שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו, רפאיני השם בערפי. הושיעני ויבשע. הנה, הם אומרים אליי, יהיה דבר השם, יבוא נא, אני לועצתי מרואה אחריך, אני עקבתי אחריך בהרים. דיברנו על ההרים, דיברנו על המדבר. אני תמיד רודף אחריך, ואני מתפלל בפסוק י"ח, יבושו רודפי ואל אבושה. כמובן עם המשחק של יובש ובושה. יבושו רודפי, בלשון יובש, יבוש, ואל אבושה. אני לא רוצה להתבייש. אז קודם כל רואים שהנביא חי את הנבואה, זה לא סתם אדם שעומד מול מיקרופון ומוסר את הנבואה של בונו של עולם, החובה של הנביא להפנים, לחיות. אז הוא כל כך חי, כך מפנים, כל כך חווה את הנבואה הזאת, שזה גם משפיע וגם מתאים את תפילתו. גם מרגישים בתפילה הזאת את האמביוולנטיות של ירמיה. כי בעצם מה ירמיה רוצה? באיזשהו שלב ירמיה רוצה שהעונש יבוא. כי אז יהיה לו וינדיקציה. אז מכיוון אחד הוא באמת רוצה שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם כבר, כי הוא מתוסכל, כי כולם מבזים אותו, מלעיגים עליו, מלעיזים לו, כן? אז מצד אחד הוא רוצה, מצד שני הוא לא רוצה, כי הוא עובד עם ישראל. אז הוא מרגיש קרוע, הוא שבור. ורואים את זה כאן דווקא בנבואה הזאת. הנה, הם אומרים לי, פסוק כתביו, היה דבר השם. יבוא נא, אני רוצה שזה יבוא. הנה הנביא מחפש את העונש, מקדם את העונש, יבוא נא, כדי לשכנע אותם, כדי לקבל לפחות וינדיקציה אישית. ואני לא עצתי מרואה אחריך, אני לא הפסקתי מלחפש אותך ולעקוב אחריך, ויום אנוש לא התאבתי, מצד שני לא רציתי. אין לי רצון שיום אנוש יבוא. בעצם באותו פסוק יש סתירה. מצד אחד, היה דבר השם יבוא נא. כן, אולי אחרים אומרים את זה, לא ירמיה, אבל בעצם אם הוא שומע אותם, הוא יבוא נא, בעצם הוא רוצה שזה יבוא. מצד שני, הוא לא רוצה שעם ישראל יסבלו. אז מה הפתרון? מהקדוש ברוך הוא, אתה יודע ליבותם של אדם, אתה יודע שליבי נכון בכיוון. אתה יודע שבעצם יש את כל הכוונות הנכונות, ולפעמים יש כוונות סותרות בתוך ליבו של אדם, להפתור ברור לי, תיקח את ליבי איכשהו. אז הוא אומר, אתה ידעת מצא שפתי נוכח פניך היה. אתה חוקר לב, כאילו נבואתו הדגישה את העובדה שריבונו של עולם מכיר לב האדם וחוקר לב האדם וחוקר כליו, אז הוא בעצם מעמיד את עצמו כסובייקט לחקר של ריבונו של עולם. תחקור אותי, כי אני עובר תקופה לא קלה מבחינה רגשית. מצד אחד אני מאוד רוצה שזה יבוא, מצד שני אני לא רוצה שעם ישראל יסבלו, אז לא עצי מי אחריך. אני כל הזמן עוקב אחריך, ואתה ידעת שכוונתי תאורה. בסוף הפרק... נכון. אבל מצד שני, נביא צריך להאהוב עם ישראל. אז אתה נביא, אתה נרדף כל הזמן, אתה בקיא בגולה, מה אתה רוצה? אדם כן, אדם אנושי יגיד, באיזשהו שלב אני כן רוצה שזה יפה. אני לא מכחיש, אני לא כופר באנושות שלי, אני יודע שאני בן אדם אנושי. מצד שני, אני גם אוהב עם ישראל, זה בעצם חי את האמביוולנטיות הזאת. זה מסר לדעתי מאוד חשוב, לחיות קונפליקטים, לחיות סתירות, לא להכחיש אותם, לא כאילו ליצור מציאות מדומה, מציאות וירטואלית, הכל חלק. לא, יש קונפליקטים, יש מצבים שאתה חי שתי הקצוות, בסדר. למצוא את האמביוולנטיות הזאת, שאתה חי בתוך קונפליקט, ובסדר. ובסדר מקובל שבן אדם ייכנס למצב שבו הוא מרגיש תחושות סתרות. בסוף הפרק, יש הפתעה. יש התייחסות לחית ספציפית. איזה חית מדובר? הייתי מצפה שזה חית עבודה זרה, חית גילו עריות, חית שפיכות דמים שהיו נפוצים בבית המקדש הראשון. ופתאום יש שפיכה, נמי השופך את ליבו, מקטרג על חילולת. כלומר, שם אלוהי הלוך ועמדת בשער ביניהם, אשר יבוא במלכי יהודה תמור בשערי ירושלים, ואמרת להם, שימו דבר השם מלכי יהודה, כה אמר השם, הישמרו, פסוק כ"א, הישמרו בנפשתיכם, אל תישאו מסע ביום השבת, והבאתם בשערי ירושלים. לא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, כל מלאכה לא תעשו, ולא שמעו, ולא יטו את אוזנם, ויקשו את הרפם, לבותי שומע, לבותי קח את מוסר. אם שמוע תשמעו, אז כולם יבואו באותם שערים לכבד עם ישראל, לכבד בית המקדש, פסוק כ"ה. בואו בשערי ארזות מלכים, שרים יושבים אחרי דוד רוכבים, ובאו מירדה מסורת ירושלים. אם לא תשמעו פסוק כ"ז, לקדש את השבת, אז מה יבוא בשער? לא נכבדים, ולא נסיכים, ולא מלכים, אלא איש יבוא בשערי ירושלים, ויאכלה ארמנות ירושלים, ולא תכבה. זאת ההפתעה, שהיה חילול שבת נפוץ בתקופת בית ראשון. זה לא רואים כל כך, זה המקום היחיד שרואים. חושבים שכולם שמעו את הכל, חוץ מי, כמובן זה לא חוץ מי, אלא אותם ג' חמרות שקוראים עליהם ודאי עבודה זרה, ודאי שפיכות דמים קוראים, יודעים על החטאים האלו. יש אולי במקום אחר ביחזקאל, אבל שם האשמה יותר כלפי הכהנים. ביחזקאל פרק כ"ב הוא מתלונן על חילול שבת, ציינתי לכם פה בדפים, כהני החמסו תורתי, היכלו קדשי, בין קודש לחול לא הבדילו, שזה יכול להיות כל קודש לחול, לא דווקא שבת, ובין הטמא לטהור לא הבדילו, זה בעצם משחק על הפסוק בשמיני, להבדיל בין הקודש בין החול, בין הטמא לבין הטהור. אבל כאן יש תוספת, ומשבתותיי העלימו אל עיניהם, ואיכל בתוכם. אבל שוב פעם, כאן המכתב האשמה זה מול הכהנים. כהניה חמסו תורתיה, ואיכל, אז לא מדובר, לא מסופר פה שיש חילול שבת נפוץ. דבר כזה רואים בנחמיה, אבל זה כמובן תקופה לגמרי אחרת. נחמיה מתלונן על חילול שבת. אצלו מה שהכי לוחץ זה הסכר מחר שמתרחש בשבת, שכולם עושים סחורה. אולי זה בעצם משקף מה שירמיה מתלונן, כי בעצם הסוחרים באו לירושלים והכניסו את הסחורה, והוציאו את הסחורה מירושלים. אבל שם בנחמיה הוא לא מדגיש את האיסור הוצאה. פה בירמיה האיסור המרכזי, הציר הוא מסע בשבת, הליכה בשבת, דווקא כניסת סחורה לתוך ירושלים. לא הוצאת סחורה מירושלים, אולי הוצאה מבית לבית לתוך ירושלים, אלא הכנסת סחורה לתוך ירושלים, שמובן נעלו שערי ירושלים. הגמרא בשבת אומר שנעלו שערי ירושלים כך שהפכו את כל ירושלים לרשות היחיד. אז לא הייתה כל כך בעיה בהעברת דלת אמות. בתוך ירושלים בשבת. יותר בעיותי ההכנסה, מי שמכניס סחורה לתוך ירושלים בשבת. ויש אולי לשאול, אולי לא היו ירושלמים בכלל, אולי לא היו יהודים בכלל, אולי כאילו עשו איזה ויתור ופשרה, כי לא חיללו את השבת בצורה הלכתית, כי הסוחרים באו מבחוץ, סוחרים מכל מיני מקומות אחרים, אלא לא שמעו על צביון שבת. הפכו את כל שבת לאיזה מסע, כניסה, מרתון, מכניסים סחורה, אז ימי המתלונן. אז לא ברור קודם כל, מה התמונה? אם יש באמת חילול שבת אמיתי, או שיש רק חילול המושג של שבת, צריכים גם כן לשים לב שהאיסור המרכזי שירמיה מדגיש שזה המסע והנרה והכנסה דווקא אין לזה מקבילים בתנ"ך. לא רואים חילול שבת חוץ מיחזקאל, כבר בנחמיה רואים שחילול שבת, אבל שוב פעם בנחמיה הכל קרס כבר, נשאו נשים נחריות ושמות אחרים, אז קשה לחשוב שיש כאן התייחסות והתמקדות דווקא בחילול שבת, כי זה היה החטא היחיד או הכי גרוע. אלא רצו להתחיל מנקודת אפס. אז איך בונים עם? קודם כל שם שבת, כמו במראה. הקדוש ברוך הוא בונה את האומה, איך הוא בונה את האומה, אפילו לפני הר סיני, קודם כל תשמעו את השבת. אז זה שנחמיה דווקא בוחר להסיר אותם על שבת, כי נחמיה הוא בפתיחת הדרך. נחמיה מחזיר את האומה, משקם את האומה, בונה מחדש. אז איך בונים? יש רשימה ארוכה, בואו נתחיל עם שבת. בואו נתחיל עם שמירת שבת. כאן ירמיה לא בונה, ירמיה מוכיח, ירמיה מתלונן, ירמיה מדגיש את הבעייתיות. והוא שם לב דווקא על שבת, זה מקרה מאוד מאוד חריג, מקרה מאוד בודד. בפרק האחרון רק רציתי להתייחס לעוד תסיסה, עוד דרך שהקדוש ברוך הוא מעורר את הנביא, וזה הוא שולח אותו לבית היוצר. שולח אותו לראות אדם שעושה כלי חרס, וכמובן עם הגלגל והכל מסתובב, והוא אומר ככה. הדבר אשר היה על ירמיהו מאת השם אמר קום וירדת בית היוצר שם אשמיעך את דבריו. נראה בית היוצר, הוא יורד, כנראה שבית היוצר הוא בירידה ליד המים. נראה בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על אבניים, אז הוא עובד על האבן ונשחט הכלי אשר הוא עושה. פתאום הכלי נשחט, כן, ושב ויעשה על כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. ויוצא מתחיל מחדש. אז מה המסר? ויהי דבר השם אלי לאמור, הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל. אני יכול לנהל אותך כמו שהיוצר מנהל את החומר. הנה, כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל, וזה כמובן הפיוט הידוע בליל יום הכיפורים, כחומר ביד היוצר. כמו שהיוצר מנהל ומתמרן ומזיז את החומר, כך אני מנהל אותך. המסר האמיתי פה זה לא מסר של שתלטנות ושהקדוש ברוך הוא מנהל אותנו, כמו שאומרים ביום הכיפורים שאתה כאילו שולט, שליט ואתה מנהל. המסר הוא בעצם של כוח התשובה. זה מאוד מאוד עדין. כן. למה החומר נשחט? החומר לא נשחט שהיוצר משחית אותו, זה משהו טבעי. כי בעצם אין לחומר יכולת עמידה. איך עושים כלי חרס? מסובבים אותו ומנסים לבנות לו קיבולת, ולחזק אותו שהוא יעמוד. באיזשהו שלב, כוח משיכה מנצח, ואז הוא יורה. אז יש כאן השחטה טבעית. והתפקיד של היוצר, לתת הזדמנות שנייה. אם אין יוצר, יש ניסיון להעמיד את הכלי, והכלי נשחט, והכלי נופל, ונקודה. זהו, הכל נגמר. אז הקדוש ברוך הוא מבשר, זה דווקא קריאה לתשובה. נשמע כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם חומר ביד היוצר, אני שולח את הכל, אני מכתיב את הכל, אתם בידי, אני... הנה, כחומר ביד היוצר, כזגג ביד המזגג, כגרזן ביד החוצה. לא. הקדוש ברוך הוא דווקא בוחר במסגרת הזאת, בסיפור הזה של יוצר, שבעצם משקם ובנה מחדש, והמסר הוא בעצם מסר של תשובה. והשם, כך אומר ביד היוצר, אז מה בעצם הכוונה? רגע דבר על גוי ועל ממלכה לנטוש ולנטוץ ולהביא, פסוק ז', אני מזהיר אומה, ושב הגוי ההוא מרעתו שדיברתי עליו וניחמתי על הרע שחשבתי לעשות. רגע דבר על גוי וממלכה לבנות ולנטוע ועשה הרע וניחמתי על הטובה שאמרתי להיטיב אותו ואתה אמור נא היושבי ירושלים, אני חושב עליכם רעה, עכשיו הבחירה בידכם. יש מחשבה להעניש אתכם, אבל אתם יכולים להחליט ללכת בדרך הזאת של החומר ביד היוצר, לקבל צ'אנס שני והזדמנות שנייה, או ליפול ולא להשתקם. אז זה גם כן דרך אגב, הקטע פה מאוד מאוד חשוב, תיאולוגי. בכל הראשונים שעסקו בתיאולוגי, אם יש לקדוש ברוך הוא איום, מעניש ומאיים על נשים, אם יש לו יכולת לבטא את זה ודאי. אבל הפך, אם הקדוש ברוך הוא ציווה טוב על אדם, ואדם נכשל, אם הקדוש ברוך הוא יכול להחזיר את הגזירה הזאת. כאן משמע שיש תמיד לקדוש ברוך הוא את חופש הבחירה, יכול לבטל גזירה רעה, לבטל גזירה טובה. רגע אדבר על גוי והמלכה לנטוש, שוב הגוי וניחמתי. רגע אדבר על גוי והמלכה לבנות, ויעשה רע, אז גם וניחמתי. זאת אומרת שקדוש ברוך הוא יחליט, זורם. כן. מה שאתה עושה, אני מגיב. הקדוש ברוך הוא זורם. אם זה נכון תיאולוגית. עכשיו איך שחשבו שבמיוחד מידה טובה, כשבקבר הוא מצווה מידה טובה, ברגע שזה יוצא מבונו שלמה, הוא לא יכול לבטל אותו, כי הקדוש ברוך הוא טוב. אז עוסקים דווקא בקטע הזה. אבל עבורנו לא חשוב, כי הקטע במילואו בעצם נותן תחושה של בעצם מצדך לא חשוב. אתה יכול להיות פילוסופי, ועכשיו אם יש לקדוש ברוך הוא, אתה יכול, אבל ודאי מצדך יש תמיד כוח התשובה, כאילו יש כאן עיגול פינות. מבחינת תיאולוגית אולי זה לא נכון. מבחינה חווייתית, מבחינת התשובה, מבחינת הקיום של האדם והחוויה של האדם, אדם שעומד מחפש תשובה, תשכח מפילוסופיה. אתה רוצה שקדוש ברוך הוא יהיה ברחמן. אם הקדוש ברוך הוא באמת רחמן, הוא לא רחמן. אנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא לא רחמן, כן? הוא לא מזיל דמעות, הוא לא מרגיש רחמנות, כי זה רק תחושת האדם, תחושה רגשית. אבל מצידי אני רוצה תשובה, אני יכול להתייחס לבונו של עולם כמלא רחמים, כאדם שהוא אב מלא רחמים. אז גם כאן, תיאולוגי, כן ולא. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם עובר את הגבול, כאילו חוצה את הגבול, אומרים לך, רגע לדבר, וזה רגע, רגע, אני כאילו משנה את דעתי, רגע אני משנה את דעתי, אתם כחומר ביד היוצר, נפלת, אתה יכול לשקם את עצמך כמו חומר ביד היוצר. אז אין מספיק זמן לקשור את כל הנבואות ולחפש את הקשר, יש חמש נקודות מעניינות, שאלות, קודם כל, הנבואה אינטראקטיבית, שאמורה לעורר אנשים, לעניין אותם, את הפסוקי גאולה בתוך פסוקי גלות, לכן הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד השם מרציח מארץ מצרים. נקודה שלישית, המוטיבים בפרק י' ז', הלחות והיבשות כמשלים לאדם נכון ואדם צדיק מול אדם רשע, ויותר חשוב, ההסתכלות מתוך הראי של החוטא, מתוך ליבו. הנה אני מספר לכם מה אתם חושבים, אולי תתעוררו. יש את החילול שבת, את הקטע של חילול שבת שהוא קטע לא מצופה, שבעצם הוא בוחר דווקא לשים אותם מחילול שבת, ובסוף יש את החוויה הזאת של ירידה בבית היוצר, ראיית היוצר שמנסה לשקם את הכלי, הנה ככלי ביד היוצר, אנחנו, הבעיה שאנחנו מתפללים את הביטוי הזה ביום כיפורים, ובתפילת יום הכיפורים, העדים שם הם שהקדוש ברוך הוא מנהל אותנו, ואנחנו מתבטלים לפניו, אנחנו אפסיים ואין לנו שום דבר, כל הלך הקדוש ברוך הוא, מה נאמר, מה נדבר, זה כאילו אני מבטל את עצמי. בתוך הפסוקים עצמם, הכוונה והמגמה זה לא ביטול עצמי מול רבונו של עולם, אלא הקדוש ברוך הוא שולח לנו מסר, יש לכם את היכולת להגיד את זה, כמו היוצר, הקדוש ברוך הוא היוצר בעצם נותן צ'אנס לחומר להשתקם. בסדר? שכרה.